אני רוצה להתחיל היום עם סיפור. בא אליי יהודי שיש לו בעיות רגשיות קשות מאבא שלו, ויש לו בעיות רגשיות קשות ביחס שלו לילדים. זאת אומרת, זה עבר דור, אבא שלו לא התנהג אליו כמו שצריך, והוא לא מתנהג לילדים כמו שצריך. אני כבר דיברתי איתכם בעבר על נקודה שמיום ליום אני מתחזק איתה, שחלק גדול מאוד מהילדים שהרבס בחיידרים, המורות בבית יעקב, הגננות וכו' וכו', אומרים להורים, הילד שלכם צריך הבחנה, צריך רטלין, יש לו בעיות קשב וריכוז, יש לו בעיות בהתנהגות, חלק גדול מהילדים האלה זה לא נכון. זה לא נכון. חלק גדול מהילדים האלה זה בעיות רגשיות ולא בעיות קשב וריכוז. נותנים לילדים האלה רטלין, רטלין לא עוזר. לא עוזר להם שום דבר. לא עוזר להם שום דבר, כי הבעיה שלהם היא, הבעיות של הילדים האלה זה בעיות רגשיות ולא בעיות קשב וריכוז. מה אני מתכוון בעיות רגשיות? הבעיה הכי גדולה בבעיות, שתי בעיות רגשיות כבדות יושבות על ילדים שיוצרות את ההתנהגות שנקרא בעיות קשב וריכוז בתוצאה. בעיה אחד זה מה שנקרא דימוי עצמי נמוך. ילד מרגיש שהוא לא שווה, שהוא לא מוצלח, שהוא פחות טוב מאחרים, ש... מסתכלים עליו בתור סוג ב'. ילד שיש לו דימוי עצמי נמוך, ילד שמרגיש את עצמו, אני פחות שווה מאשר אחרים. זה סוג אחד של בעיה. ובעיה שנייה, זה ילד שמרגיש שלא רוצים אותי ולא אוהבים אותי. זאת אומרת, זה מתחבר אחד עם השני, אבל שתי הבעיות האלה, יוצרות בעיות קשב וריכוז. זאת אומרת, הילדים האלה הם כל כך עסוקים בלרחם על עצמם, בלהרגיש את עצמם שלא טוב להם, שהרגשות האלה שהם מרחמים על עצמם, שהרגשות האלה שלא טוב להם, מפריעות להם מאוד מאוד לתפקד נורמלי, ובוודאי בתחום הלימודי. זאת אומרת, יש להם קושי מאוד מאוד גדול להתחבר לנושא הלימודי בגלל הבעיה הרגשית הזאת. היא מאוד מאוד מפריעה להם. זה סוג אחד של בעיה. סוג שני של בעיה הוא שברגע שהילד מרוכז כל כך בקושי שלו ובדימוי העצמי שלו, הדימוי העצמי הנמוך כמו שאמרנו, אז גם כן, הילד אין לו מוטיבציה לכלום, כי הוא עצוב, אין לו שמחת חיים. הוא כל הזמן עצוב על ההרגשה של הסוג ב', על ההרגשה של הלא מוצלח ולא שווה. הילד הזה כל הזמן מרגיש שהוא לא מוצלח ולא שווה. ממילא, הבעיה הכי גדולה של הילד זה שהוא חי בחוסר סיפוק, חוסר שמחת חיים, חוסר הצלחה, כל הזמן לא טוב לו. הילדים האלה יש להם כמה וכמה תסמונות, כמה וכמה תסמונות. א', יש להם באמת קושי מאוד מאוד גדול בלימוד, קושי של קשב וריכוז. ב', יש להם קושי שנקרא דחיית סיפוקים. זאת אומרת, כשהם רוצים משהו הנעתי, משהו של הנאה, רוצים ממתק, רוצים משחק, רוצים כל דבר שנותן לילד הנאה, ואומרים להם לא, הם לא מסוגלים לקבל את הלא. זאת אומרת, דחיית סיפוקים, הם לא יכולים שיגידו להם לא על משהו שהם רוצים. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור שהגיע אליי. מוצאי יום כיפור, אני מקבל טלפון מיהודי שהבן שלו בחור שלומד בישיבה חסידית, בחור חסיד, משפחה חסידית, בחור לומד בישיבה חסידית, בישיבה הזאת ארגנו ממוצאי יום כיפור עד סוף, עד סוף בין הזמנים של תשרי, על החופ, אז מהחופש הזה, ארגנו ישיבת בין הזמנים. ארגנו לילדים ישיבת בין הזמנים. עכשיו, יש שתי אפשרויות לבוא לישיבת בין הזמנים. יש אפשרות לבוא מ-9 ללמוד, ויש אפשרות לבוא כבר ב-7 ולהתפלל גם בישיבה. לא רק לבוא ללמוד, אלא גם לבוא להתפלל. מי שבא להתפלל, מקבל יותר כסף. מי שבא רק ללמוד, מקבל פחות כסף. אבל ביום הזה שהיה מוצא יום כיפור, הודיעו, מחר בבוקר מי שבא לתפילה, גם הרבה יבוא להתפלל עם הילדים בתפילה הזאת של ישיבת בין הזמנים. נו, כזה ייחוס, גם מקבלים יותר כסף, גם הרבה יבוא בעצמו להתפלל עם הילדים. אז הילדים מאוד מאוד רצו לבוא. מתקשר ילד שהוא עם הרבה הרבה בעיות לאבא שלו, מוצא יום כיפור, ואומר, אני לא בא הביתה אחרי התפילה. אני מדבר על תפילה של עכשיו מוצא יום כיפור בלילה, אחרי מעריב, לאכול היה שם בישיבה אוכל, אחרי מעריב, אני לא בא הביתה, אני נשאר לישון בישיבה. למה? כי אני רוצה מחר בטוח לבוא לתפילה עם הרבה ועם הכל, זה חשוב לי, אני לא בא הביתה. אבל אין לו בגדי יום חול, יש לו רק בגדי שבת שמה, וגם אין לו תפילין. אז הוא מבקש שאבא יביא לו את התפילין ואת הבגדי שבת. את הבגדי יום חול, סליחה. ואבא אומר, מה פתאום, זה סתם שיגעון, זה סתם שטויות, אני אין לי כוח בשבילך ואין לי עצבים בשבילך ואני לא מביא לך שום דבר, ותבוא עכשיו הביתה ולא מעניין אותי משום דבר. אשתו התרגזה, אמרה, למה אתה עושה לילד דבר כזה? קשה לך להביא לו את הדברים? אל תביא, אני מבקש מאבא שלי שיקח את האוטו ויביא לו את הדברים. אבל לא אומרים לילד בצורה כזאת, אין לי כוח בשבילך, אני לא יכול להביא לך, אני לא רוצה להביא לך. איך אתה פוגע בילד, אתה עושה? הוא נעלב, איך אשתו אמרה לו דבר כזה, מתקשר אליי, אני לא מדבר איתה יותר, וזה, תראו, זה מוצא יום כיפור נחמד. אני לא מדבר איתה יותר, מה היא עשתה לי ומה זה ומה זה. אני בכלל הייתי יום כיפור במירון, אז ככה כל הדרך ממירון לירושלים, היה לי מה לעשות בטלפון. בקיצור, טוב, חזרתי לירושלים, ישבתי איתו. אמרתי לו, אתה קורא את הילד שלך, את הרגשות של הילד שלך, אתה קורא מה עובר עליו, אתה מבין מה קורה לו. למה הילד צריך לשמוע, אין לי כוח עליך, אין לי סבלנות אליך? למה הילד צריך לשמוע כאלה מילים? הוא אומר, אתה לא יודע, הילד הזה, כשהוא הולך איתי לאיזה מקום, כל הדרך הוא מדבר, 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 לא מפסיק לדבר. אני צריך כלומר לשמוע אותו, כמה אני יכול לשמוע אותו? הילד הזה, כשהוא רוצה משהו, הוא לא עוזב אותי. הוא מבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמה אני יכול לשמוע אותו? כמה אני יכול? הוא משגע אותי. אז אני נותן, 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 עד שיום אחד נמאס לי, ואני מתפרץ. אמרתי לו, למה הילד שלך עושה ככה? חשבת פעם? חשבת לו, למה הילד שלך עושה ככה? כי הילד שלך יש לו בעיות רגשיות. הילד שלך יש לו בעיות רגשיות, הוא מרגיש שהוא לא שווה ולא רצוי ולא מוצלח, אז הוא כל הזמן מחפש תשומת לב עם כל מיני דברים. הילד שלך יש לו בעיה של דחיית סיפוקים, שהוא רוצה משהו זה חייב להיות. ואם לא תיתן לו הוא לא יכול, הוא עוד פעם בקש ועוד פעם מנדנד ועוד פעם, כי הוא לא יכול. אמרתי לו, זה הכל אותה חבילה. אז אתה במקום לקרוא את הילד, במקום להבין את הילד, במקום להבין מה קורה איתו, ולמה קורה איתו, ומה עובר עליו, ומה זה, ולהגיד לו, תשמע, אתה ילד טוב, אתה לא אשם, אני מבין אותך, אבל היום מאוד קשה לי, אבל אני מבין אותך, אני אחפש פתרון, אם אני אמצא פתרון, אז אתה יכול לשאיר, אם אני לא אמצא פתרון, אז נחשוב מה לעשות. תן לו הרגשה שאתה איתו, למה אתה ככה? למה אתה בכלל לא מבין את הבעיות של הילד? למה אתה כל הזמן חושב מה הבעיות שלך? מה קשה לך? תחשוב מה קורה לילד. ואז הוא התחיל לבכות, אדם מבוגר. ואז הוא התחיל לבכות. הוא אומר, לי יש את אותם בעיות שיש לבן שלי. גם לי יש בעיה של דחיית סיפוקים. גם לי יש בעיה, הוא אומר, אני הלכתי לאיזה שמחה, והיה שם אוכל טוב, ולא היה מספיק מנות, ולא קיבלתי, לא היה לי מנה, לא אכלתי. והיה לי קשה, שרציתי לאכול ולא אכלתי. באתי הביתה, הכרחתי את אשתי להביא לי אוכל של שבת, הכי טעים, עכשיו אני צריך סעודה טובה. כי אני, אם הייתי, רציתי משהו טוב ולא קיבלתי, אני לא יכול לחיות. אני צריך לקבל עכשיו משהו טוב אחר. צריך לקבל פיצויים על, 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 על מה שלא קיבלתי. הנה בעיה של דחיית סיפוקים. בעיה של דחיית, הוא לא יכול. זה כבר אדם מבוגר. וגם לי יש את אותם בעיות שיש לילדים שלי. הוא אומר, בערב ראש השונה, בא אבא שלי, שאל אותי, מה המצב שלך בבנק? אמרתי לו, אל תשאל, אני כבר ב-20 אלף שקל מינוס, ועוד לא גמרתי את כל הקניות של ארבעת המינים, וכל ההוצאות לחי, וכל הזה, כבר אני מינוס 20 כל כך הרבה, אני לא יודע מה לעשות. אמר, אבא שלי, הנה, אני נותן לך עכשיו $2,000. זה יעזור לך לחג, אני אעזור לך, אני אתן לך $2,000. מחר אני בא אליך, אני מביא לך $2,000. למחרת אבא שלי בא אליי, הביא לי $2,000, ואמר, הנה $2,000 שהבטחתי לך, אין לי כבר כוח אליך, אין לי כבר כוח, אתה משגע לי את החיים, אין לי כוח אליך, לא יודע מה לעשות איתך. אבל הנה, קח את $2,000, שיהיה לך חג שמח והלך. אז הוא אומר, מי נותן $2,000? מישהו שאוהב אותי או מישהו שלא אוהב אותי? בטח מישהו שאוהב אותי, נכון? אם האדם בא נותן לי $2,000, סימן שהוא אוהב אותי. אבל אם הוא אוהב אותי, אז למה הוא אומר, אין לי כוח אליך ואני לא יכול איתך כבר? הוא אומר, אז הוא לא אוהב אותי. אז איפה אני? אבא שלי אוהב אותי ואבא שלי לא אוהב אותי. אנחנו מדברים עם בן אדם, כבר קרוב ל-40. אני אומר לו, תשמע מה שאתה מדבר. תקליט אותך, תקליט את הבן שלך, תראה שזה אותו דבר. אותו דבר. הבן שלך גם מרגיש, אין לי כוח אליך, אני לא יכול אליך, אין לי סבלנות אליך, תעזוב אותי כבר. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה באמת קורה פה? יש פה שתי בעיות, לא בעיה אחת. יש מה שדיברתי עד עכשיו, שיש פה גם אבא וגם בן עם בעיות רגשיות. גם אבא וגם בן עם בעיות רגשיות. הבן אדם הזה בכלל לא הגיע אליי עם בעיות עם ילדים. הוא הגיע אליי עם בעיות שלום בית בכלל. הוא בא אליי עם בעיות שלום בית עם אשתו. אבל מתברר שכל ההתנהגות עם הילדים זה אחד הסיבות למה אין שלום בית. כי היא מתרגזת למה הוא ככה עושה עם הילדים. והיא רבה איתו על זה. והיא אומרת, אני לא אתן לך להרוס את הילדים. אז ממילא, ממילא כבר נכנס הילדים בתוך הסיפור של השלום בית. זה מין מעגן כזה. אבל אני נכנסתי איתו לשאלה אחרת לגמרי, שהיא נוגעת גם לשלום בית וגם לחינוך ילדים. אני שאלתי אותו, האם אתה יודע מה פירוש הדבר אינטליגנציה רגשית? האם אתה יודע לקרוא את הרגשות של הילדים שלך? יש מושג שאדם צריך ללמוד לקרוא רגשות. כמה אתה יודע לקרוא את הרגשות שלך? כמה אתה שואל את עצמך, כשהילד שלי יתנהג ככה, למה הוא יתנהג ככה? מה הוא מרגיש עכשיו? מה גרם לו להתנהג ככה? וכשאני אתן לו תגובה, מה הוא ירגיש עם התגובה שלי? יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הילד שלך מרגיש שבגלל זה הוא מתנהג ככה? אין דבר כזה שילד מתנהג לא טוב סתם. אין דבר כזה שילד לא לומד סתם. אין דבר כזה שילד לא יכול ללמוד סתם. תמיד יושב משהו שהוא סיבה למה זה קורה. לפעמים אפילו קושי לא רגשי. לא רגשי. לפעמים אפילו קושי טכני. ילד יש לו בעיה של מיקוד ראייה, סוג של דיסלקציה. לפעמים ההורים לא מזהים את זה ולא יודעים את זה, והילד לא יודע לקרוא ולא מצליח ללמוד לקרוא, ונהיה תלמיד בעייתי וכו' וכו', ובסך הכל אף אחד פה לא אשם, זה סך הכל דבר טכני. יש לו בעיה, מה שנקרא מיקוד ראייה. והבעיה הזאת, אם לא גילינו אותה, אנחנו רבים עם הילד, נותנים לו כל הזמן עזרה, וזה לא עוזר, והוא לא מתקדם, הוא נהיה... ומחפשים מתחת לאדמה פתרונות. ואנחנו לרגע לא חושבים מה הילד מרגיש עם הבעיה הזאת. טוב, הקדוש ברוך הוא עזר, מצאנו את הבעיה. עכשיו אנחנו יודעים שלילד יש בעיה של ניקוד ראייה, יש לו דיסלקציה כזאת או אחרת, וגם אנחנו הולכים לטפל בדיסלקציה הזאת. אחרי שמצאנו את הבעיה, אחרי שאנחנו יודעים מה הבעיה, אחרי שאנחנו יודעים שהילד לא אשם בכלום, האם אנחנו שואלים את עצמנו מה הילד מרגיש עכשיו עם הבעיה, אחרי שאנחנו יודעים את הבעיה? עכשיו אני נמצא בשלב שאנחנו כבר יודעים את הבעיה, ואנחנו אפילו מטפלים בבעיה. לקחנו למומחה שיטפל בבעיה של הילד. אבל מה הילד מרגיש? האם הוא עדיין מרגיש שאני סוג ב', או מרגיש פחות סוג ב', או מרגיש יותר סוג ב'? בטוח שהילד מרגיש יותר סוג ב' מה שהוא הרגיש קודם. כי כבר נתתי שם וחותמת לבעיה שלו. זאת אומרת, אתה נכה, אתה בעל מום, אתה יש לך דיסלקציה. עכשיו, אני שם אותך עם חותמת של בעל מום. הילד מרגיש מאוד מאוד דימוי עצמי נמוך. אסור לנו לברוח מהסיפור הזה, ואנחנו צריכים לטפל בילד מבחינת ההרגשה שלו, לשבת עם כזה ילד ולהגיד לו שדיסלקציה זה לא מום. דיסלקציה זה קושי. זה קושי שהקדוש ברוך הוא הביא לבן אדם, אבל יש לו פתרון. ואתה לא פחות חכם ולא פחות מוכשר ולא פחות שווה משום ילד אחר. קודם כל, נורא נורא חשוב להיכנס למערכת הרגשית של הילד, שהוא יבין שהוא לא הפך להיות פחות שווה. שהוא לא הפך להיות סוג ב', כי עכשיו מצאתי שיש לו דיסלקציה. אז אתה לא פחות שווה. יש לך בעיה. יש לך בעיה. זה כמו שמישהו בלי משקפיים לא רואה, עם משקפיים כן רואה. אז מה, כשהוא בלי משקפיים הוא סוג ב'? הוא לא סוג ב'. יש לו קושי מסוים שהוא צריך משקפיים, אז מה? אם אחד כותב ביד ימין, אחד כותב ביד שמאל, הוא סוג ב'? יש לך קושי עם יד ימין, אתה כותב ביד שמאל, אז מה קרה? מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו מוצאים בעיה אצל ילד, להתייחס קודם כל למערכת הרגשית של הילד מול הבעיה. איך הילד מקבל את הבעיה שלו? מה הוא מרגיש עם הבעיה שלו? מה הילד הזה מרגיש? הוא מרגיש שאני סוג ב', הוא מרגיש שאני לא שווה או לא? זו שאלה נורא נורא חשובה, שאם אנחנו לא מתייחסים אליה, כמה שנעזור לילד, לא עזרנו לו. לא עזרנו לו. כי זו השאלה הכי חשובה. מה קורה לילד מבחינה רגשית? עכשיו, זה לא מספיק שאני אומר לילד, אתה בסדר, אתה לא אשם, אתה לא סוג ב', אתה נורמלי, זה רק בעיה, ובעיה שאפשר לפתור, ואם מי רוצה השם לפתור, ולא קרה כלום. זה לא מספיק שאני אומר לו ככה. הוא צריך להרגיש בכל המערכת של היחס אליו, בכל שטח אחר, לא דווקא בשטח לימודי, הוא צריך להרגיש שאנחנו מתייחסים אליו כילד מסוג א'. הוא צריך להרגיש שאנחנו לא לוקחים אותו כבעיה בשום דבר. יש לך קושי, אין לך, אתה לא בעיה. אתה לא בעיה, יש לך קושי. עכשיו, זו דוגמה קיצונית. זו דוגמה קיצונית של, אני אתן דוגמה יותר עדינה, פחות קיצונית. יש ילד שהקדוש ברוך הוא הוליד אותו עם כישרון, מה שנקרא, של זיכרון. יש כאלה שיש להם ראש מצלמה. מה שהם רואים פעם אחת, הם זוכרים. יש כאלה שהראש לא כל כך מצלמה, אבל הזיכרון השמיעתי, מה שהם שמעו, הם זוכרים. לא כך מה שהם רואים, אלא יותר מה שהם שומעים. יש כאלה של לא עד כדי כך, אבל הם פחות או יותר זוכרים. יש כאלה שהזיכרון שלהם הוא חלש מלידה. נולדו עם רמה נמוכה של זיכרון. הילדים האלה הם לא פחות מוכשרים, לא פחות מסוגלים להבין מהילדים הכי גאונים שיש. יש להם בעיה בזיכרון, יש להם קושי בזיכרון. מה זה אומר? זה אומר שחומר לימודי, שמי שיש זיכרון טוב, למד את החומר פעם אחת, הוא כבר יודע. מי שיש זיכרון טוב, לומד את החומר פעמיים. אולי ילד הזה צריך ללמוד 5 פעמים, אולי צריך ללמוד 6 פעמים, כדי שהוא יזכור. אין ילד שלא זוכר. השאלה, כמה פעמים הוא צריך ללמוד את החומר? זו שאלה. עוד פעם, זה סוג של קושי. זה סוג של קושי, אבל זה לא יותר מקושי. הילד לא צריך להרגיש, אני פחות שווה, אני פחות טוב, כי יש לי קושי עם זיכרון. הילד צריך להבין, יש קושי, יש דרך להתגבר על הקושי, ואתה תתגבר ותתאמץ קצת, ונעזור לך ויהיה בסדר, אבל אתה לא פחות טוב ולא פחות שווה ולא פחות מוכשר. ולפעמים הילדים האלה אפילו יותר מוכשרים מילדים אחרים. יש ילד שיש לו תפיסה איטית, הוא מבין מצוין והוא מבין יותר טוב מאחרים, אבל לאט, הוא לא מבין מהר. יש ילד שהתפיסה שלו היא איטית, הוא מבין הכל, אבל לאט. עוד פעם, זה סוג של קושי. יש קושי מסוים בהבנה מי שיש לו תפיסה איטית, מי שההבנה שלו היא יותר איטית. אבל אנחנו צריכים להיכנס למערכת הרגשית של הילד, שלא ירגיש אני סוג ב', שלא ירגיש אני לא שווה, שלא ירגיש אני פחות טוב מאחרים. כל המאפיינים האלה שנתתי, מדוגמאות קיצוניות של דיסלקציה, עד קושי בזיכרון, או קושי במהירות של הבנה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כל הדברים האלה מייצרים, אם אנחנו לא מתייחסים למערכת הרגשית של הילד, הם מייצרים אצלו דימוי עצמי נמוך. דימוי עצמי נמוך מייצר עצבות, מייצר דיכאון, לא דיכאון פסיכוטי, אבל דיכאון. הילד נהיה עצוב. ברגע שילד נהיה עצוב, לא טוב לו. לא טוב לו. הילד נהיה עצוב, נהיה לו לא טוב, ואז אין לו ריכוז, אין לו כושר לימוד, אין לו הקשבה כמו שצריך, אין לו הבנה כמו שצריך. הכל סתימת המוחים כזאת. נסתם אצלו כל המוח. אבל לא באמת בגלל שזה צודק, לא בגלל באמת שהוא סוג ב', אלא בגלל שאנחנו לקחנו את הקושי ולא טיפלנו, ונתנו לילד להרגיש שהוא לא שווה, שהוא ילד פחות איכותי, פחות טוב. יש בעיה מאוד קשה, מאוד קשה, בין אחים ואחיות וגם בין חברים בכיתה, שנקרא קנאה. יש בעיה של קנאה. קנאה זה כמעט אין אדם שנקי מקנאה. מספרים שהארי עמד פעם בית הקברות בצפת ואמר שקבורים פה יותר מ-60 ריבו, וכמעט כולם מתו מקנאה ועין הרע. ככה הארי התבטא. שרוב המתים שיש פה מתו מקנאה ועין הרע. זה תכונה של אנשים. אנשים מקנים. הגויים כותב שרוב הביקורת שיש לנו על אנשים, כולל ביקורת של הורים על ילדים, רב על תלמידים, בעל ואישה, אח ואחות, בן על ההורים שלו, כל הביקורות האלה, רובם, אומר הגויים, באים מקנאה. כן. כתוב בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. אדם לא מקנה בילדים שלו, אבל תלוי במה. תלוי במה. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שגם אבא לפעמים, אני לא יודע אם לקרוא לזה קנאה, אבל אבא שמרגיש שהוא היה לא מוכשר, והילד שלו מוכשר, ואשתו, האמא, אוהבת את הבן יותר מאשר אותו, לא קנאה למה הבן שלי מוכשר, אלא יש קנאה למה אשתי אוהבת את הבן יותר משאותי. זה קנאה שכן קיימת. זה קנאה שכן קיימת. לא פעם אנשים קשה להם עם אהבה של אמא, כאילו מרגיש שהיא לא אוהבת אותי כמו שהיא אוהבת את הבן. יש דבר כזה. זה קיים. עכשיו, הבעיה של קנאה, הבעיה של קנאה מייצרת הרבה פעמים קשיים רגשיים מאוד מאוד גדולים אצל ילדים. הילד לא אומר, הוא יותר מוכשר ממני, אבל אני גם שווה, אלא הילד אומר, הוא מוכשר ואני לא שווה. אותו אוהבים, אותי לא אוהבים. לא נותנים, לי לא נותנים. זאת אומרת, הוא מרגיש עוד הפעם את הקנאה הרבה פעמים מייצרת דימוי עצמי נמוך. יש שלושה סוגים של קנאה. יש קנאה שאתה יותר עשיר ממני, ואני כל היום מחכה הלוואי ואתה טיפול משהו, תפסיד כסף, ולא תהיה יותר עשיר ממני. זאת אומרת, יש קנאה שאני לא יכול לסבול שלך יש יותר ממני, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שטיפול ולא יהיה לך. יש קנאה שהיא קנאה חיובית, קנאת סופרים. לך יש, אני רוצה שגם לי יהיה, אבל אני שמח שיש לך. אני לא רוצה שלא יהיה לך, אבל אני רוצה שגם לי יהיה. אני אתאמץ כדי שגם לי יהיה. אבל לא מפריע לי שלך יש. זה קנאת סופרים, תרבה חוכמה. ויש קנאה שהיא לא שאני עסוק אם לך יש יותר ממני או לא, אלא אני עסוק בזה שזה שלך יש ולי אין, אומר שאתה שווה ואני לא שווה. זאת אומרת, יש קנאה שמולידה בעיות בדימוי עצמי. זה שאתה הצלחת ואני לא הצלחתי, כי אתה בן אדם שווה ואני בן אדם לא שווה.
אם אמרתי כזה דבר, למה בן אדם מתחיל לעצמו לחשוב שהוא לא שווה?
כן, הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם עם תכונה של גאווה, שהוא רוצה להרגיש שהוא מוצלח והוא שווה. בדרך כלל זה מתחיל משגיאות של הורים. זאת אומרת, הורים יצרו לילד מערכת ציפיות לא נכונה, מערכת ציפיות לא נכונה, ופעם בא אליי יהודי, תלמיד חוכם מאוד גדול, מגיד שיעור בישיבה חשובה, שהוא היה עדן, הוא היה חתן אצל הראש ישיבה, והראש ישיבה לקח אותו חתן כי הוא היה הבחור הכי טוב בישיבה. אחרת הראש ישיבה לא היה לוקח אותו חתן לבת שלו. אז הראש ישיבה לקח אותו חתן לבת שלו בגלל שהוא היה הבחור הכי טוב בישיבה. ועשה אותו מגיד שיעור אצלו בישיבה. והוא היה מאוד מצליח שם בישיבה, והבחורים העריכו אותו, והיה מגיד שיעור מאוד מוצלח. אבל בבית מדי פעם היה לו התפרצויות של זעם, של כעס, שזה משהו נורא. ככה, פתאום. ואף אחד לא הבין מאיפה, אף אחד לא פגע בו, אף אחד לא העליב אותו, אף אחד לא הרגיז אותו בבית בצורה שיגיע לכזה התפרצויות של זעם. זה היה משהו נורא. ובעצם הוא הגיע אליי עם ה... הוא אומר, תשמע, אין לי בעיות שלום בית, אני לא רב עם אשתי, אבל אני לפעמים מתרגז שזה אי אפשר לתאר. ובעצם אשתי לא יודעת מה לעשות איתי, כי זה משהו לא נורמלי, ההתפרצויות של הזעם אצלי. מתברר שהוא היה ילד ובחור צעיר, הוא היה מאוד בעל כישרון, ומאוד תלמיד טוב, ומאוד הצליח, אבל היה לו אבא פרפקציוניסט, שכל מבחן, אם היה מביא 98, אז אף פעם לא היה יופי, תמיד היה למה לא הבאת 100. תמיד היה השאלה, למה לא הבאת 100. ומהיו מקרים שהוא כבר הביא את 100, ואבא אומר, אבל היו כאלה אולי שקיבלו 100 פלוס, וזה היה מורה ככה, הוא מוסיף עוד פלוס כדי ליד 100. אז למה לך לא היה 100 פלוס? זאת אומרת, אבא כל הזמן נתן לו הרגשה, אבא חשב, שבשיטה הזאת הוא יעשה לילד אמביציה ללמוד יותר, להתאמץ יותר, להצליח יותר. אבא התכוון להביא אותו למקסימום הצלחה, מה שקרה לילד, הוא קיבל דימוי עצמי נמוך. קיבל הרגשה, אני לא שווה. למה הוא לא שווה? כי הוא הביא 98 ולא 100. זאת אומרת, על זה הוא נהיה לא שווה. כל הכיתה שלך קיבלו פחות ממך, ואתה היית כמעט הכי טוב בכיתה, לא משנה. והוא שנים חי עם ההרגשה שכל ההישגים שיש לו, אז זה. וכשהוא התחתן עם בת של ראש ישיבה, וכל הישיבה קנאה בו, למה הוא מתחתן עם הבת של הראש ישיבה, למה ראש ישיבה בחר אותו להיות חתן? הוא אומר, אני לא הרגשתי טוב. אני הרגשתי, יכלתי להתחתן עם בת של ראש ישיבה יותר גדול מהראש ישיבה הזה. זאת אומרת, זה משהו שלא נגמר. הרי זה משהו שלא נגמר בחיים. תמיד תמצא את מה שאין לך לעומת מה שיש לך. האבא שלו הכניס לו את זה עד כדי כך, שהוא כל הזמן חי בחוסר סיפוקים. זאת אומרת, תמיד הוא לא בסדר, תמיד הוא לא שווה, תמיד הוא לא הגיע לשום דבר. וכשאבא התכוון לטובה, אבא התכוון לתת לו הרגשה של הצלחה, אבא התכוון לתת לו הרגשה של תתאמץ יותר, תעבוד יותר, תצליח יותר. אני גיליתי שהרבה ילדים שהיו מביאים 70, 75, 80, זה היה הסקאלה של הציונים שלהם, בין 70 ל-80, וההורים אמרו להם, זה בסדר, בשבילנו אתה טוב גם ככה, הכל בסדר, אין שום בעיה, 80 זה בסדר גמור, אין לנו תלונות, אין לנו טענות, אנחנו מרוצים. הרבה מאוד ילדים שגדלו בבית שה-70 וה-80 היה גלת כושר, מה שנקרא, יצאו בסוף בתפקידים של ניהול, בתפקידים בכירים, הרבה יותר מאלה שהיו 95 ו-98, רק ההורים כל הזמן נתנו להם הרגשה. זאת אומרת, גם הילד שחי עם תחושה שאני לא מספיק שווה ולא מספיק טוב, זה צרות לכל החיים. זה לא נגמר פה. זה צרות לכל החיים. ומאיפה כל זה קורה? מזה שיכול להיות שזה אולי יכול לעזור לילד שאני אתן לו אמביציה להגיע למקסימום. אבל אני לא קראתי את הרגשות שלו, אני רק נתתי לו אמביציה. על זה אני מדבר. אני לא קראתי את הרגשות של הילד, לא חשבתי אף רגע מה הילד הזה מרגיש עכשיו. כשאני כל הזמן אומר לו שאתה צריך להגיע ליותר וצריך להגיע ליותר, ואני לא מרוצה מהציון שלך. אז אני הייתי עסוק בלתת לו את הזה, ולא הייתי עסוק בלקרוא את הרגשות שלו, בלחשוב מה הילד הזה עכשיו מרגיש, מה קורה לו, מה עובר עליו, שזו השאלה הכי חשובה. ממילא, הילד הזה חי בקנאה כל הזמן, ובדימוי עצמי נמוך כל הזמן, כי הוא קיבל את זה מאבא שלו מתנה. פשוט מתנה מאבא. לכן הדברים האלה הם כל כך מורכבים, כל כך מסובכים, שהקריאה של הרגשות של ילד, מה הוא מרגיש? מה הוא מרגיש זה בכמה תחומים. קודם כל, מה הוא מרגיש עם עצמו מול עצמו? מה הוא מרגיש עם התגובות שלי? כל תגובה שאנחנו נותנים לילד, אנחנו צריכים תשובה. מה הילד מרגיש עם התגובות שלי, עם הצורה שאני נותן לו את התגובה? עם הצורה איך אני אומר לו את הדברים, עם הצורה איך אני מקבל את הדברים, איך אני מבין את הדברים. כל הדברים האלה הם קובעים לילד את הדימוי העצמי שלו, את השאלה מה הוא שווה ומה הוא לא שווה.
למה זה גרם להתפוצץ של זעם?
מה אתה אומר?
למה זה גרם אותו, נגיד שיעור, להתפוצץ של זעם, הרגשה הזו שאני לא שווה?
כי הוא היה מלא קנאה על כל העולם. אני לא שווה, ואנשים אחרים כן שווים. זה לא נגמר בזה שאני לא שווה ואני יושב במחסן לא שווה. אני חי בתוך בני אדם, אני חי בתוך משפחה, בתוך חברה, בתוך ישיבה, בתוך שכנים. ומול כל האלה אני לא שווה. הבן אדם, זה מה שאני אומר, הקנאה, הדימוי העצמי הנמוך. עם הקנאה יוצרים אצל הבן אדם תסכול שהוא לא יכול לחיות איתו. הוא לא יכול לחיות עם צורת חיים כזאת. כל הזמן הוא מרגיש שלכולם יותר טוב מאשר לי. כולם צוחקים, כולם שמחים, כולם זה, ואני עצוב. כולם טוב להם ואני רע להם. אני רע לי. זה מה שבן אדם כזה מרגיש. למרות שבקריירה הוא עשה קריירה יותר מאחרים, ובהצלחה הוא הצליח יותר מאחרים, הוא לא מרגיש כך. הוא מרגיש אני לא שווה. כי איך מודדים את השווה ולא שווה? מודדים את זה רק במשהו פרפקציוניסטי לגמרי. פרפקציוניזם זה אחד המזיקים הכי גדולים בחינוך ילדים. אי אפשר לתאר כמה... עכשיו, חלק גדול מהפרפקציוניסטים הם גם כפייתיים. אז זה לא רק שהם פרפקציוניסטים, אלא הם חוזרים על זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, לא עוזרים את זה. כי אנשים פרפקציוניסטים הם גם כפייתיים בדרך כלל. אז זה מעגל, מאוד 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 מסובך, והכל אצלהם לא שווה. עכשיו, אם אני כבר לא שווה, אז אין לי מה להפסיד. זה סוג אחד, אז אני כבר מבטר על הכל. או שאני מתמלא קנאה וזעם על כל העולם. זה שני הקצוות של ה... יש כאלה שאני לא שווה, אז אין לי מה להפסיד, ואז הם נושרים. חלק גדול מאוד מהנושרים זה בחורים שהרגישו את הלא שווה. המון המון נושרים זה סביב ההרגשה של אני בחור לא שווה. אני לא שווה כלום.
אבל ההורים נותנים הרגשה טובה. עדיין יש
תודעות
על זה שהוא פחות מוכשר.
כן, אבל אפשר להסביר לו שאתה פחות מוכשר בפרט הזה, ויש דברים אחרים שאתה יותר מוכשר. זאת אומרת, לכל אדם אתה יכול למצוא משהו שהוא יותר מוכשר מאחרים. אין כזה בן אדם שלא מוכשר בכלום לעומת זה. אחד מוכשר במוזיקה, אחד מוכשר בטכנולוגיה, אחד מוכשר בסדר וניקיון, אחד מוכשר בארגון, אחד מוכשר... יש המון תחומים בחיים שבן אדם מוכשר. אז שאתה לוקח ילד...
רגע, אבל אם אני נותן לו למשל, ילד הוא... אני רואה שהוא מצייר מצוין.
שהוא מה?
מצייר טוב.
הנה, דוגמה נהדרת.
אם אני מדגיש את הנקודה הזאת ואני מגדל אותה, אז זה מלא... למשל... הוא כבר מונח בזה שבתורה הוא פחות טוב, אבל בציור מצוין. אני לא מפתח בו דברים שכדאי לו להתאמץ בתורה, אבל אני מתקיש לו, אבל תדע לך, ציור זה טוב.
אני לא מדבר על... יש שני דברים. יש מה יותר חשוב ממה, כן? קח אישה. שהיא רופאה גדולה, מנהלת מחלקה בבית חולים, מנתחת גדולה, אישה רופאה מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לא יודעת לא לבשל, לא לחבס, לא לגעת, והבית שלה נראה שם ירחם. עכשיו, כשאני הולך להתחתן, אני בחור ישיבה, מציעים לי שידוך. אומרים, תשמע, יש שתי בנות, יש אחת גאונית, היא תהיה עוד 20 שנה, היא תהיה רופאה הכי גדולה בהדסה. יש אחד, היא לא כזאת, היא אפילו אחות לא תהיה, אבל הבית אצלה יהיה 100%. עם מי בחור ישיבה מעדיף להתחתן? עם זאת שיהיה בית כמו שצריך, או הוא ייקח אחד שהבית יהיה על גלגלים, אבל היא תעשה קריירה, היא תהיה רופאה גדולה. אדם בר דעת, יגיד לו, תעזוב אותי מהקריירה, אני קודם כל רוצה אישה, אחר כך קריירה. אם היא לא... זאת אומרת, בסדר עדיפויות, מה יותר חשוב ממה, יותר חשוב קודם כל שתהיה אישה, יש דברות של בסורן סלנטר, שכתוב לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אבל בסורן סלנטר אומר, קודם שיהיה בן אדם, אחר כך שיהיה ירא שמיים. זה ה... או שמספרים שאחד היה צריך להיות בעל תוקע, אז הוא נכנס לביסקרוב. לשאול אותו, מה צריכים לי לדקדק ולכוון בתקיעת שופר? אז איסקר אומר לו, קודם כל צריכים לדעת לתקוע בכלל, אחר כך תחשוב מה צריכים לכוון, קודם כל תתקע נורמלי. עכשיו, נכון שאישה, אישה זה יותר לסדר את הבית ולאפות ולבשל ולנקות מאשר להיות רופאה גדולה. כל מי שהולך להתחתן יגיד לך, אני מחפש את זה יותר מאשר את זה. עכשיו, מי נקרא בשוק שווה יותר? לא בשידוך שאני בא להתחתן. מי נקרא שעשה יותר קריירה? מי נקרא שיש לו יותר מעמד, יותר כבוד, יותר... אני בא לאיזה מקום, אז מה אני אגיד לך? זאתי יש לה בית נקי, זאתי יודעת לבשל. או אני אגיד, זאת מנהלת מחלקה. אז בחלק של הצלחה כאילו, בקריירה, בטח האישה היא יותר הצליחה, נכון? עכשיו, היא יותר הצליחה, אבל בשבילי היא לא יותר שווה. כי אני רוצה אישה שתהיה אישה בבית, אני לא רוצה אישה שתהיה בית חולים אישה. אני רוצה אישה בבית שלי, אני צריך אמא לילדים שלי, ואני צריך אישה בשבילי, ולא אישה שתהיה בבית חולים. אז בשבילי את יותר שווה, זאת שבבית, במילים של קריירה והצלחה, אז הרופאה הזאת היא יותר מוצלחת מאשתי. נכון? עכשיו, האם אשתי צריכה להרגיש אני סוג ב' כי אני לא רופאה? לא. למה? כי בשביל בעלה היא טובה. אם היא טובה לבעלה מה שהוא רוצה, אז היא לא סוג ב'. נכון? לבעלה היא אישה טובה, אבל היא לא רופאה. אני אלך איתך יותר מזה. בן אדם יש לו אישה שהיא בנבוסטה מצוינת, הכל 100%, ויש לו אחות שהיא רופאה. יש לו גיסה שהיא רופאה. אז מה אשתו מרגישה? לעומת אחותך, לעומת הגיסה שלך, אני לא שווה? לא. כי הוא אומר לה, לי יותר חשוב זה מה שזה, אז בשבילי את יותר שווה מאשר זה. נכון? אותו דבר. כשאני בא לילד, אני אומר לו, תשמע, החשוב זה הלימוד. החשוב זה התורה, החשוב זה לדעת ללמוד ולהיות תלמיד חכם והכל. אבל אתה בשבילי אתה שווה בתור אבא, לי אתה שווה, אתה יודע לצייר יפה, זה עושה לי טוב, הרגשה טובה, לי אתה שווה בגלל שאתה מצייר. אבל אתה תתאמץ על הלימוד כי זה החשוב, זה שני דברים שונים לגמרי. יש מה חשוב ויש מה אני מרגיש. אסור לנו להפוך את החשוב למה אני מרגיש. יש לי דברים שונים לגמרי.
אני מרגיש שחשוב מה שאני מרגיש.
לא, חשוב להיות משה רבנו. אז אם אתה לא משה רבנו, אז אתה בשבילי, אז אתה לא שווה?
לא, שווה, אבל איפה תתאמץ?
לא, אבל אני שואל אותך, את מי אתה יותר אוהב? את רב חיים קניאבסקי או את הבן שלך? את מי אתה יותר אוהב?
כן, אבל בשני בנים, שהוא יותר מוצלח בתורה והשני בציור.
אז זה יותר חשוב, אבל לי, אותך, לי אתה טוב בגלל זה. לי אתה... יש, אני עוד פעם, אני מבדיל בין חשוב לבין שווה. זה שני דברים. שווה, יש שווה בעולם, ויש שווה לי. לי אתה שווה כמו שאתה. זה שני דברים שונים, כמו שאמרתי לך, אישה שווה לבעלה, היא לא שווה לעולם. השכן לא יגיד לך, תשמע, אני מסתכל על אשתך ככה בהערצה, למה? כי היא יודעת לבשל. כי זה לא מעניין אותו. אבל אם היא רופאה גדולה, אז כן, אני אגיד, תשמע, אשתך, מקרים הכי קשים, היא מצליחה לרפא, כל הכבוד. לשכן היא כן יותר שווה, מאישה בלבוסטה, כי היא יודעת לרפא מקרים קשים. לך לא, לך בתור בעל, אתה אומר, אני לא צריך אותך בבית חולים, אני צריך אותך בבית, מה יש לי מאישה בבית חולים? איך אמר מישהו שהציעו לו שידוך, בחורה נורא נורא טיפשה, ומאוד מיליונרית, שהיא נותנת 5 מיליון דולר לשידוך, אבא שלה נותן, אבל הבחורה מאוד טיפשה. אז הוא אמר, אם הייתי יכול לשים את הבחורה בבנק ואת האישה בבית, הייתי מתחתן. הבעיה שאני צריך לשים את הכסף בבנק ואת האישה בבית. אז אני אומר, יש מה חשוב לי, ויש מה חשוב בהשקפה, באמת. מה שחשוב בהשקפה באמת זה לא מה שחשוב לי. בתור אבא זה משהו אחר. לי, אתה טוב, אתה בגלל הדברים האלה שלך, אז אתה בשבילי נקרא מוצלח. בגלל, אתה צריך לדעת שאני מסתכל עליך כבחור מוצלח. למה? כי אתה מצייר יפה. אז אתה בחור מוצלח בשבילי. אבל תדע שמה שחשוב בחיים ובעולם זה להצליח בלימודים, אז תתאמץ ללמוד. אז לא פגעתי בו רגשית, לא הפכתי אותו לסוג ב', ונתתי לו אמביציה. אבל גם כמו שאתה, אתה טוב, אנחנו אוהבים אותך ואתה לא אכזבה בשבילנו. אנחנו לא מרגישים, נפלנו בפח עם ילד לא מוצלח. זה החלק מותר לך להיות מה שאתה, ואתה טוב לנו כמו שאתה. כמו שאתה טוב לנו. ותמיד אפשר למצוא בילד את הנקודות אני הכרתי ילד שהיה תלמיד מאוד חלש בכיתה, אבל היה לו אבא חכם. היה לו כושר ארגון מאוד גבוה. אז כל פעם שהיו צריכים לנסוע לאיזה מקום, היה אומר, אף אחד לא מסדר את המזוודה, רק הוא. כי איך שהוא יודע לסדר מזוודה, אף אחד לא יודע. אז מה, הוא פרופסור למזוודות? לא, אבל מבחינה רגשית, כאילו הוא נהיה שווה דרך כל מיני דברים, בזה הוא גדול אדום. בזה הוא מוצלח. ברחוב זה לא שווה כלום. ברחוב זה לא שווה כלום. אבל מבחינה רגשית, אני נתתי לו הרגשה, אני מצאתי עם מה להפוך אותך לשווה. מצאתי כלים איך לגרום לך את התחושה שאני מעריך אותך ואתה שווה ויש לך פה שווי מסוים. טוב, תודה רבה.